טוב, שלום לכולם.
שלום.
שלום נעמה.
שלום ורד.
אנחנו בעוד פרק של אם במלחמה עסקינן, פודקאסט שנותן במה לכל ה-ups and downs של מלחמת חרבות ברזל. אז היום, כמו ששמעתם, אני מארחת כאן את נעמה גורן. נעמה היא מלמדת ומטפלת ברפואה סינית. היא מטפלת בנשים, בחוסר איזון הורמונלי ובחרדות.
נכון.
נעמה ואני גילינו שאנחנו שכנות. נפגשנו במעלית. ושלחתי לנעמה הודעה, את חייבת להגיע.
זה ברור שאני באה, ברור, אין זו שאלה ברור. בכלל.
טוב, איך את קודם כל?
ברגע זה נהדר.
יופי.
ממש כיף.
יופי. אז אני אתחיל בשאלה שאיתה אני מתחילה עם כל המתארחים והמתארחות בפודקאסט. איפה תפס אותך בוקר השבעה באוקטובר?
בוקר שבעה באוקטובר תפס אותי פה, במיטה, בבית, בנקודה שבה הייתי בצד הפוך לחלוטין ממה שקרה באותו יום. הייתי בתקופת שנייה לפני חתונה, הכל היה הכי טוב שיכול להיות, החגיגות היו בסיאן, הייתי יום אחרי המסיבת רווקות שלי אפילו, עכשיו שאני נזכרת, כן, אז ממש מקצה לקצה.
כן, מתי החתונה הייתה אמורה להיות?
ב-26 לאוקטובר, כן, תפס אותנו במיטה, אני חייבת להגיד שרצנו לממד, כמובן, עם ההזקה, אחר כך הייתה דעתי עוד הזקה אחרי כמה שעות, אני חייבת להגיד שעד השעה בערך 13:00, 12:30, לא היה לי מושג מה באמת קורה, כאילו מבחינתי פשוט יש טילים למרכז, סתו, הבן זוג שלי ממש הצליח להסתיר ממני את כל, את כל מה שקורה, כזה אמר לי, מותק, אל תגיעי בטלפון, עזבי, זה סתם יש לך את השינה, שים אותו בצד, אז בעצם עד אחת לא היה לי מושג מה קורה. עכשיו כבר המדינה בערה.
כאילו,
כן.
שפו עליו.
שפו עליו. באזור 12:30 אחת התקשרה לחברה הכי טובה שלי בשיחת וידאו, עם פרצוף, ליטרלי, תדעת, 9 באב. אמרתי, אחותי, כאילו, מה קורה? יורים עלינו, כאילו, בואי, כבר חווינו את זה בעבר. זה אומרת לי, אין לך מושג, אה? ובאותו זמן, הבן זוג שלי שומע את השיחה הזאת מהחדר, וצועק לי, מותק בוי, לא סיפרתי לך. וככה בבת אחת גיליתי שהארץ שלנו פשוט עולה בלהבות.
כן.
כן, זה היה 7 באוקטובר שלנו, ופשוט אחר כך זה היה שעות מול המסך של לנסות להבין מה קורה, מבלי להצליח להבין מה קורה. זה היה 7 באוקטובר. כן, מיום לפני זה של שמחה וחגיגות בלבן לקראת חתונה, לאבל לאומי בכיף שלא הכרנו.
איפה עשית את המסיבת רווקות?
זהו, זה היה מסיבת רווקות משפחתית, זה נוהל כזה של המשפחה שלנו, של בנות דודות והדודות, עושות כזה בוקר צהריים של בנות שכל אחת מתחתנת, אז זה לא היה המסיבה של החברות, זה היה בתל אביב, אצל אמא שלי בבית, ממש פה קרוב, כיף לא נורמלי.
טוב, למי שלא עוקב אחרייך באינסטגרם, קודם כל חבל, וכדאי מאוד לעשות את זה. אני עוקבת אחרייך עוד לפני שגיליתי שאנחנו שכנות.
מדהים.
והתוכן שלך באמת גם מעורר השראה, וגם נותן מלא נקודות אור ונקודות הזדהות. כזה שתופסות אותי באמצע היום, ו...
איזה כיף.
כן, לגמרי שופכות לי אור.
זאת כל כך, זאת ממש המטרה.
כן?
באמת, פשוט לגעת ולעזור מרחוק, וכן, בדיוק זה.
אז אני רוצה לשאול אותך על התוכן הזה שאת מעלה ומפרסמת ברמה האישית. יש איזה, אני עברתי על האינסטגרם שלך לפני הפודקאסט.
נהדרת.
ויש איזושהי עצירה קטנה מאוד, כי את מעלה כמעט באופן יומי, תדירות יומית.
משתכון, משתדלת, כן.
יש איזה עצירה של יומיים שלושה שם, אחרי 7 באוקטובר. כמובן, ברור למה, הלם מוחלט כולנו.
אני חושבת אפילו יותר.
כן, אפילו יותר?
כן, 7 באוקטובר שיתק אותי, לחלוטין. שיתק אותי, אני... הייתי ממש בחוסר תפקוד. לדעתי זה היה יותר, לדעתי אפילו ברמת השבוע, אם לא קצת יותר. עכשיו, יש להגיד שקרו המון התארגנויות גם של מטפלים, ממש כבר ביום למחרת. היה המון מטפלים שנצאו לטפל במקומות כאלה ואחרים, במפונים, בנפגעי הנובה. היה המון התארגנויות כבר אז, גם בתחום שלי, ואני פשוט לא הייתי מסוגלת. לא, הרגשתי שאני לא מסוגלת להסתכל על הדבר הזה בעיניים, face to face. אני לא יכולה עוד להחזיק את זה ולהכין את זה. אז באמת, פשוט עצרתי הכל. במשך שבוע, שבועיים, לא יודעת. ואז התחיל איזושהי תפנית שהבנתי שאת כל הידע שלי אני צריכה לתעל לתוך עזרה למי שאפשר דרך האינסטגרם באמת. והתחלתי יותר לדבר מלחמה ואיך באמת אפשר לעזור לעצמנו בתוך הסיטואציה הנוראית הזאת שנקלענו אליה. באיזשהו שלב גם התחלתי לצאת ולטפל במשפחות החטופים. יש איזה פרויקט מהמם שהוקם בשיתוף עם ברושים, המכללה שאני מלמדת בה, עם מתי החטופים, מתי משפחות החטופים. אז באמת היה שלב שהתחלתי לטפל גם שם. בסוף זה מאוד מילה אותי, אני חייבת להגיד. אבל כן.
באת לחזק ויצאת מחוזקת.
לגמרי, לגמרי. אבל אני חייבת להגיד שגם שנסעתי למתי, שהמשפחות החטופים, דעתי אפילו, אפילו חודש לתוך המלחמה, הפעם הראשונה שיצאתי ככה לטפל בחוץ, אני הייתי מבועטת ומבועלת וחרדה כל הדרך, ובדיעבד כן, ברור, זה מילא אותי לחלוטין, כי ראיתי מה זה נתן להם, למשפחות, אבל ללא ספק בהתחלה פשוט הייתי בהלם, כאילו, עצרתי הכל, לא תפקדתי, לא קרה כלום, כן.
אז החזרה באה לך טבעי, כאילו מי לדבר על חוסר איזון הורמונלי וחרדות שבשגרה, שקיימות גם ככה, פתאום יש חרדות אחרות לחלוטין, דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו להקליט, על החרדות של אם מישהו יבוא לי פתאום הביתה, וכל מה שכולם חוו כאן.
חרדות הזויות שלא חשבנו שנחשף אליהם. אגב, גם חרדות, תדעת, לא סביב המחשבות האלה של אם מישהו ייכנס לי הביתה, פשוט חרדות, נקודה, על כל דבר שהוא התעצמו בטירוף בעקבות השביעי באוקטובר.
נכון.
וגם כל השאר הדברים שאני מתעסקת בהם, באמת נגיד חוסר איזון הורמונלי, הרי אחד הדברים שהכי משבשים אותנו זה סטרס. עכשיו היה פה סטרס ברמה של אין אחד שזה לא נגע בו, זה לא יכול לעבור לידך, אז את כולנו זה שיבש את המערכת בצורה כזאת או אחרת, או התחילו חרדות לאנשים שלעולם התמודדו עם חרדה, פתאום זה הופיע להם בעקבות השביעה באוקטובר.
נכון. את שמה לב, את שמה לב לאיזשהו שוני אצל המטופלים, אצל המטופלות.
מטופלות, נכון.
שמגיעות אלייך?
אני לא יודעת אם אני שמה לב ליותר שוני, כמו שאני שמה לב שישנה יותר מודעות פתאום, ויותר רצון, אני אדבר בשפת הנשים, כי אני מטפלת בנשים, אני מתוחה גם שגם אצל גברים נמצא את זה, שיותר רצון לעזור לעצמן, פתאום לפתור דברים, יותר קשב לעצמן, זה מה שאני שמה לב שקורה. יותר מודעות ורצון לטפל בגוף, בנפש,
ואיזה תגובות את מקבלת בסושיאל, ברשת?
המון תודות, אני חייבת להגיד, וזה פשוט משמח אותי, המון באמת משפטים כמו כמה התוכן שלך עוזר לי ומעודד אותי, והרבה משפטים כמו אני מרגישה שאת ממש מדברת עליי בכל הפוסטים שלך. אז קודם כל זה מדהים לראות כמה נשים יכולות להזדהות עם זה, וזה גם מחזק ההבנה הזאת של כל כך הרבה חובות את זה, בזמן שכל אחת בטוחה שמה שהיא מתמודדת איתה, איתו, רק היא מתמודדת איתו. כלומר, רק לה יש את החרדה הזאת, ורק לה יש את הבכי הבלתי נשלט הזה. אבל לא, זה כל כך נפוץ. אז קודם כל זה מאוד מעודד לדעת, שאת יודעת, את לא לבד עם מה שאת עוברת. אז זה מאוד מחזק. זה פשוט מאוד מחזק. זה מה שאני מקבלת על כמה הדברים האלה מחזקים ועוזרים לנו להתמודד עם מה שקורה. כי בסוף, תדעת, יש לנו את האפשרות לקחת כלים הביתה ולעשות אותם ביום-יום כדי שיהיה לנו יותר טוב, כדי שהחרדה פחות תנהל אותנו.
תני לי דוגמה לדברים שקורים, שאת נתקלת בהם, בעיות שצפות שאנשים מציפים בפנייך, או נשים בעיקר.
וואו. אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שכן ראיתי שמאוד החמירו מאז השבעה באוקטובר זה הפרעות שינה. אם זה קושי להירדם, או התעוררויות לאורך הלילה, או סיוטים, או מחשבות טורדניות שמפריעות להירדם, אני ממש רואה שזה החמיר בעקבות השבעה באוקטובר. עכשיו, תדעת, וואנס אנחנו לא ישנות טוב, זה משפיע על כל מערכת אפשרית בגוף שלנו, שזה גם התחלה נהדרת לפיתוח חרדה, ברגע שאנחנו לא ישנות. אז זה אחד הדברים שנתקלתי בהם המון. עכשיו, ברור שיש מצבים שצריך עזרה מעבר, של טיפול או טיפול תרופתי, במידת הצורך, זה מצב יותר קיצוני, אני כמובן מדברת עליו, אבל יש דברים שאנחנו יכולות לעשות בבית בשביל לעזור לעצמנו לישון. למשל, אני בטוחה שבתחילת המלחמה כולנו ישבנו ובאינו בחדשות. כל היום. בוקר עד לילה, גם אני.
אני לפעמים עד היום.
עד היום.
לפעמים, לא קבוע כמו.
נדיר מאוד שאני פותחת את החדשות. לדעתי לא פתחתי אותם לפחות חודשיים. אני גם מרגישה שאיך שאני פותחת, אני אומרת, טוב, נתעדכן, מה היה השבוע, נראה רק את החלשות של מוצא, שאני לא מחוברת. תוך 10 דקות אני מרגישה את העומס בחזה, את הדופק שלי עולה, כאילו, גם אם בכלל עוד לא מדברים על איזה כותרת נורא נורא קשה ונוראית להכלה, כל מה שקורה מסביבנו מלחיץ, לא יעזור.
נכון.
אז אחד הדברים שדיברתי עליהם המון בהתחלה, זה הגמילה הזאת מהחדשות, של, נכון, אני מבינה שיש את הצורך גם לדעת מה קורה, כי זאת המדינה שלנו ואנחנו רוצות להיות מחוברות, אבל אנחנו גם צריכות לזכור כאילו שיש איזשהו גבול לכמה אנחנו יכולות להכיל, ובסוף זה פוגע בבריאות שלנו, והתקשורת יודעת טוב מאוד גם להכניס לנו אקסטרה לחץ, והכל השם מאוד מועצם ומוגזם.
לגמרי.
קשה להכלה, אז באמת דיברתי המון על הקטע הזה של, בוא נעצור את הדבר הזה, כאילו לשבת בערב לפני שהולכת לישון ונראות חדשות, ברור שאת לא תשתי טוב, ברור שזה יפגע לך בשינה, גם אם לא במודע, הגוף שלך במתח, הגוף שלך בסטרס בשלב הזה, לא יעזור. אז דיברתי המון נגיד על היגיינת שינה בתקופה הזאת, על מה הדבר הנכון לעשות, על איך לעשות לך ערב שהוא נעים יותר ומנותק מכל הקושי הזה מסביבנו, אם זה דרך מוזיקה נעימה, ולהדליק נרות בבית, ולהשתמש בשמנים אתרים שיכולים להרגיע אותנו, לעשות מדיטציה.
איזה שמנים למשל?
אצלי תמיד לוונדר מנצח, המטופלות שלי יודעות את זה טוב טוב, קודם כל שנכנסים עליי לקליניקה, ריח הלוונדר, תמיד מככב, אין דבר כזה. לוונדר, אצלי, תמיד, זה סופר מרגיע, אני אמליצה גם המטופלות שלי אפילו להשתמש בזה עבור הילדים שלהם, יודעת שהרבה מאוד ילדים גם סבלו מהפרעות שלהם בתקופה הזאת, הרבה רגרסיות בתהליכי שינה אצל ילדים, אז המלצתי המטופלות שלי לשים ממש שתי טיפות לוונדר, של שמן לוונדר על העקרית, גם אצל ילדים, גם עבור עצמן, מאוד מרגיע את השינה. כן, אצלי תמיד לוונדר מנצח.
כן, הוא ידוע בתכונות
נכון,
שלו.
נכון, ידוע לגמרי מרגיע. בתכונות שלו, נכון.
המרגיע
נכון,
הלאומי.
וואי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן. קצת, אז כל מיני דברים קטנים שאפשר לאמץ ולעשות, ואז הכל יכול, לא יודעת אם הכל יכול לראות אחרת, אבל הדברים יכולים בהחלט לעבור איזשהו טרנספורמציה ושינוי.
גם אני אגיד שאפשר גם לצרוך חדשות אחרת, זאת אומרת, אפשר להיות יותר בשליטה על זה. כאילו, חוץ מלהרגיע את עצמי אחרי שצרכתי חדשות, אני מניחה שאפשר גם, את יודעת, לבחור את התדירות שאני צורכת בה, אם זה להתעדכן מדי פעם באתר, ולא בהכרח להיות על טלוויזיה דלוקה כל היום.
נכון. אפשר, אבל, תראי, נגיד ועכשיו נכנסנו לאינסטגרם, אוקיי? מה שכולנו עושים באיזשהו שלב של היום שלנו. ואנחנו כן עוקבים אחרי אתרי חדשות כאלה ואחרים. התמונות ישר יקפצו לנו לתוך הפרצוף. או אפילו פוסטים שאנשים מעלים בנושא. גם בפייסבוק, תיכנסי לפייסבוק, הדברים פשוט קיימים בכל מקום, כי זה שיח שקיים. אז זה לא לגמרי שיש לנו שליטה על הדבר הזה. בואי, את נוסעת בילון, אוקיי? היום כבר פחות, אבל בתחילת הדרך, כל מה שראית, זה שלטי חוצות של המלחמה.
נכון.
ופרצופים של ילדים שנחטפו. קיצור, זה בכל מקום. את גם רוצה, נגיד, ליצור חלשות, אז תיכנסי לוויינט ותבחרי איזה כתבה בא לך לקרוא. אבל הכותרות שמה, זה קופץ לנו ישר, והגוף קולט את הדברים האלה. אז נכון שאפשר כאילו למנן את הכמות שנחשפים אליה והכל, אבל בסוף, זה חדשות ברמה כל כך מטלטלת וקשה.
נכון.
שגם הטעימה הכי קטנה שלהן יכולה ישר להשפיע עלינו ולהעלות את רמות החרדה, את רמות האדרנלין, את רמות הקורטיזול בגוף, ולהכניס אותנו למתח.
איך אני יכולה לזהות על עצמי חרדה? כאילו, אני מניחה שגם יש איזושהי תפיסה, לפחות אצל חלק מהאנשים, של חרדה כמשהו מאוד בולט, ומשהו שאת מאוד רואה אותו, ולפעמים זה דווקא משהו מאוד שקט, אני יכולה להגיד לפחות בחוויה האישית שלי.
זה ממש נכון.
לפעמים אני פשוט מרגישה כמו מגדל קלפים שעומד להתפרק, ואני לא יודעת לבטא את זה החוצה, ואני גם לא בהכרח תמיד אשימו לב עליי.
נכון. תראי, חרדה באמת יכולה לראות ולהתבטא בכל כך הרבה צורות. שמטופלת באה אליי וספרת לי שהיא מתמודדת עם חרדה, אז השאלה הראשונה שאני אשאלת באמת זה איך זה בא לידי ביטוי. כי זה יכול לבוא לידי ביטוי בהמון המון צורות. אין דרך אחת שהיא נכונה או לא נכונה. אז באמת יש המון אנשים שמתמודדים עם חרדה וכלפי חוץ, לא רואים עליהם כלום. גם אני, היה לי המון פעמים שהתמודדתי עם חרדה, תוך כדי שהלכתי ללמד או לטפל או whatever מה עשיתי, וכלפי חוץ נראה כאילו הכל כרגיל. אז זה יכול לראות בכל כך הרבה צורות. זה לא חייב להיות הדבר הזה שכולנו מדמיינות ש... הדופק עולה, ואני לא מצליחה לנשום, ואני תכף עם התקף לב, ואני מזיעה, ו...
נכון.
זה יכול לראות גם ככה, ברור, אבל זה יכול לראות גם פשוט כעומס וכאב מאוד מאוד חזק בחזה, עם דפיקות לב חזקות, אבל כלפי חוץ, שום דבר. אז זה יכול להיות אפילו רק בחילות וסחרחורות. שוב, זה לאו דווקא חייבת את הדרמה הגדולה הזאת שמציירים בראש. ואגב, בא לי שנייה להגיד את זה בכל רם, זה כל כך נפוץ, זה קיים כמעט אצל כל אחת באיזשהו מינון או באיזשהו שלב בחיים, וזה בסדר. כאילו, זה פשוט בסדר, זה לא בושה, זה לא צריך להיות סוד, זה טבעי, זה הגיוני, ואי אפשר לצפות מאיתנו, לא בתוך המציאות המודרנית שאנחנו חיות בה, ובטח ובטח לא בתוך מלחמת חרבות ברזל, לא לחוות דבר כזה. כאילו, זה הופך אותנו לאנושיים, ואני חושבת שלדבר על זה החוצה ולשתף אחד השני, רק יקל ויעזור, כי אנחנו רק נגלה כמה זה בכל מקום נמצא. וזה יכול רק להרגיע. כי המחשבת היא של רק אני עכשיו מתמודדת עם הדבר הנורא הזה, וכל העולם ממש ממש בטוב, זה פשוט לא נכון.
כולם המשיכו הלאה, וכולם יוצאים לא. ומבלים. ו...
אז זה פשוט לא נכון.
כן.
כי גם הבחורה שישבה עכשיו בשולחן לידך בבר, ונראית לך הכי פנן בעולם, ומחייכת, וצוחקת, והיא כבר התקדמה הלאה, את לא באמת יודעת מה קורה לה בתוך הגוף.
נכון.
שוב, כי יכולה להתמודד באותה שנייה עם חרדה מאוד 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 קשה, וכלפי חוץ, כלום.
נכון.
לא קורה.
תגידי, איך מטפלים כשלפעמים צריכים טיפול בעצמך?
אז קודם כל אני תמיד מקבלת טיפול. אני לא מוותרת על עצמי, אם זה טיפול סיני, או טיפול אצל פסיכותרפיסטית, או כל תקופה בחיים שלי במקום אחר. אבל ברור, אני גם עוזרת לעצמי, ואני חייבת להגיד שגם דרך הטיפול שלי בכן, או במטופלות שלי, עבורי זה התרפיה והטיפול הכי גדולה בעולם. כאילו, כן. זה התרופה שלי, נגיד את זה ככה.
גם אחרי המלחמה, כי את אומרת שאת פוגשת את משפחות החטופים, ולפעמים את נחשפת לסיפורים קשים במיוחד.
תראי, יש לי המון המון כלים שאספתי לאורך החיים. אני מטפלת בחרדה, כי אני בעצמי הייתי במקומות המאוד קשים ומאוד חשוכים האלה, בשלבים כאלה ואחרים בחיי, וטיפלתי בעצמי לאורך השנים, ורכשתי המון 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 כלים. אז היום הכלים האלה פשוט זמינים לי ונגישים לי, וזה גם אותם כלים שאני כל הזמן מעבירה הלאה למטופלות שלי ולעוקבות שלי באינסטגרם. את הדברים שאנחנו יכולות לעשות ביום יום שלנו. ובו זמנית, אני יודעת שבתקופות יותר קשות, אז יש לי את הפסיכותרפיסטית שליוותה אותי הרבה מאוד שנים, שאני תמיד חוזרת אליה כשאני צריכה, ואת המדקרת שלי, ואת הפורמול הצמחים שלי, שאם אני צריכה אותה אני יכולה לעזר בה.
יש איזה רגע שחווית לאחרונה שאת יכולה לספר לי עליו?
וואי, האמת שאני בתקופה שאני מאוד מצליחה לשמור על איזון.
תפו חמסה.
תפו חמסה, באמת. אני עשיתי תהליכים מאוד מאוד ארוכים, אז אני לא... בתחילת המלחמה היו לי המון רגעים. אני זוכרת את עצמי יושבת על רצפת האמבטיה, ובוכה בכי בלתי נשלט, ומסתובבת עם מועקות מאוד מאוד גדולות בחזה. עכשיו, חשוב להגיד שגם אחד הדברים שעוד יותר החמירו את זה מעבר למה שקורה, זה באמת שהייתה תחושה של הזמן נעצר מלכת, כי כאילו המון אנשים, השגרה נעצרה, ואין דבר שיותר שומר עלינו משגרה. לחלוטין, ואת יודעת, גם מימוש עצמי, מה זה בסוף שגרה? שאת קמה בבוקר, ושאת עושה מה שאת אוהבת.
שיש לך סיבה לקום.
שיש לך סיבה לקום בבוקר. נכון, ושאין לך סיבה לקום בבוקר, אין לך עבודה, אין לך מה לעשות, אין לך מימוש עצמי, הכל יותר מתגבר. כאילו, חרדה לחלוטין מתעצמת בדברים האלה. וסביב המלחמה באמת, אחד הדברים שדיברתי עליהם בחודשים הראשונים, זה על החשיבות הזאת של איך לייצר שגרה בתוך מלחמה. כי הרי לא היה גנים, המון אמהות, המון גם אבות ככל הנראה, ישבו בבית ושמרו על הילדים וטיפסו על הקירות.
לפעמים גם לבד, כי הבן זוג או בת הזוג במילואים.
וואו, זה בכלל, אני מורידה את הקורא בפני כל האנשים האלה שעשו את זה. יש לי המון מטופלות כאלה שהיו לבד עם הילדים, בזמן שהבעל במילואים, במשך כמה וכמה חודשים, אם לא עדיין.
עכשיו לכי תתמודדי עם הדאגה לבעל, עם החרדות שלך בעצמך, עם הילדים,
עם הכל.
וואו.
אז באמת דיברתי המון בתקופה הזאת על כמה חשוב ליצור שגרה בתוך האין שגרה. כלומר, עכשיו זה יכול להישמע הכי קלישאתי והכי כאילו סתם משפטי מחץ, אבל לא. זה הכי נכון וזה הכי אמיתי בעולם, וכשדיברתי על ליצור שגרה בתוך האין שגרה, זה לקום בבוקר ולדעת שיש לך את הפעילות הספורטיבית הקצרה שאת עושה, את המקלחת, את הפעילות עם הילדים, יוצאת לטיול קטן בחוץ, עושה משימה שתכננת לעשות, קוראת ספר, כאילו ממש ליצור לעצמך משימות קטנות בבית ועם הילדים, במידה ויש ילדים בבית.
צריך להיות איזשהו רצף עקבי או?
לא חייב, אבל שיהיה לך משהו לכל יום, כדי לא לקום כל בוקר לתוך סימן של האחד גדול. אתה יכול באמת להשתגע ולאבד את זה. דיברתי גם המון על, באמת היה המון המון פעילויות והתארגנויות ותרומות ומקומות להתנדב בהם, ועדיין, אז באמת גם אחד הדברים שאנשים עשו זה לצאת החוצה ולהתנדב, שזה גם שמר על שפיות לחלוטין, ואני גם באמת דחפתי הרבה פעמים את העקבות שלי ללכת ולעשות את זה. אגב, אנחנו בבית, אני והבן זוג המאמן שלי, אחד הדברים שעשינו סביב המלחמה זה אימצנו פלוגה של חבר טוב שלנו שהיה במילואים.
וואלה.
שכן,
עורב, מה זה אומר?
עורב גבעתי. זה אומר שהפכנו את הרספייה האזרחית שלהם ודאגנו להם לכל דבר שהם צריכים, החל מאפודים קרמיים ועד למגשי פיצות לתוך עזה.
מה את אומרת?
כן.
וואו.
לגמרי. וזה היה קודם כל מספק מאוד. אני מוכרחה שכל אחד שתרם בכזאת צורה או אחרת למלחמה או התנדב הרגיש את הסיפוק הזה, כי כאילו אני חלק מהדבר הזה, אני עושה, אני נותן איפה שאפשר. אז כן, אני יכולה להגיד לך שאת הבן זוג שלי זה סיפק בצורה בלתי רגילה, הוא מבחינתו, יום שהוא ידע שהוא שלח משהו לחבר'ה שלנו בעזה, זה מבחינתו יום מוצלח מאוד. כן, אז זה גם היה משהו שהתעסקתי בו בתקופה הזאת, את לנסוע להרוז, לנסוע ל... למלאכים של ערן שם שישבו ליד הלונה פארק וישלוח להם חבילות חמל שיעבירו לשם ולקנות את הזה וכן. אז שוב, עוד
השומר
של ליצור שגרה בתוך האין שגרה. כן, זה לגמרי, זה שומר עלינו וזה חשוב לחלוטין.
טוב, אז בואי נדבר קצת על כלים פרקטיים.
וואי, אוקיי.
נתחיל רגע בחרדות. תני לנו כמה אפשרויות להתמודד.
באמת יש לי את הפוסטר שלי שהולך איתי כבר המון שנים, הוא גם ככה הדבר הראשון שנכנסים לאינסטגרם שלי רואים אותו, וזה אפילו תלוי אצלי בקליניקה, והפוסטר הזה מדבר על איך להשיג בעצמנו את ההורמונים של האושר, ההורמונים הטובים שלנו, שזה סרטונין ודופמין ואדרופינים ונורדרנלין, וזה באמת הורמונים שיש לנו דברים שאנחנו יכולות לעשות כדי לעודד שחרור שלהם, וזה הורמונים שגורמים לנו להרגיש טוב. אוקיי? יש לנו גם את אוקסיטוצין למשל, זה הורמון אהבה. ויש כל מיני דברים קטנים שאנחנו יכולות לעשות, שיעודדו את ההפרשה שלהם, אם זה לצאת לשמש, ללטף כלב, לשחק כלב. מי שיש לכלב בבית, משחק איתו, זה פשוט משחרר הורמונים טובים בגוף. ריחות לבנדר למשל, צפייה בקומדיות, אכילה של שוקולד מריר. אוקיי? שוקולד מריר. אני מדבר מריר אמיתי, אני 85% ומעלה.
איכותי.
איכותי, הוא מעודד שחרור של דופמין בגוף. אוקיי? אחרי הדברים שאני בתחילת דרכי, מתקפי החרדה, הייתי עושה, דבר ראשון שמתחיל אצלי התקף, זה לאכול שוקולד מריר.
וואו.
כן.
את זה לא ידעתי.
כן, בהחלט. מה עוד? כמובן נשימות. אוקיי? נשימה, זה אחד הדברים, הכלים הכי זמינים שיש לנו, ואנחנו פשוט לא נשמות. אני רואה את זה כמעט אצל כל מטופלת בקליניקה שלי. הנשימה הכי בסיסית שיש. עכשיו, מה קורה שאנחנו לא נשמות? לא מגיע לחמצן לתאים, הגוף נכנס למצוקה, כל הסטרס מתגבר. אז רגע שנייה פשוט לעצור ולקחת נשימות עמוקות ואמיתיות דרך האף ולהוציא דרך הפה, וואו, זה בשניות יכול להרגיע את המערכת.
זה צריך להיות באיזושהי ישיבה, עמידה, תנוחה מסוימת,
כל סיטואציה שאנחנו נמצאות בה, אנחנו מרגישות רגע מצוקה, פשוט לעצור ולנשום. פשוט לנשום. אני אוהבת להתחיל משלוש נשימות עמוקות, ככה הכנסת אוויר איטית, דרך בית החזה, בטן עליונה, בטן תחתונה, והוצאה איטית איטית דרך הפה. אחרי שלוש כאלה, אני עושה עוד שתי נשימות עמוקות, הכנסת אוויר באותה צורה, וכשאני מוציאה אוויר, אני מוציאה ככה הנחה גדולה מהגוף שלי, מוציאה את הכל כאילו, פשוט לשחרר את הכל החוצה, אני עושה את זה גם בקליניקה עם המטופלות שלי, בשניות את מרגישה כאילו משהו חדש בגוף, זה מדהים. זה גם כלי, ואחד הכלים האהובים עליי, טריק החיוך כמובן, גם אחד הדברים שאני מדברת עליו המון, ודיברתי עליו המון לאורך החודשים האלה, חיוך, אנחנו יכולות להעלות חיוך מזויף על הפרצוף, לגוף שלנו, בפנים לא יהיה מושג שהחיוך הזה חיוך מזויף. הוא מבחינתו עכשיו מרגיש שהשרירי הפנים מחייכים, ואוטומטית הוא יתחיל להפריש לנו הורמונים טובים.
זאת אומרת, הוא מזהה את זה כחיוך פשוט.
כחיוך. אז כן, אחד הדברים שאני ממליצה לעשות כל יום, 30 שניות עם עצמך, באוטו, בשירותים, במקלחת, במשרד, במטבח, פשוט 30 שניות תעלי חיוך על הפנים, בכוח. גם אם את עכשיו הכי עצבנית והכי רע לך בעולם, עוד יותר. בכוח,
אשכרה.
לחייך, חיוך גדול, 30 שניות, את תרגישי איך לאט לאט הגוף נרגע. כל בוקר שאני מתעוררת, אני מתקלחת ואני עם עצמי המקלחת, פשוט מחייכת חיוך חלק על הפנים. אגב, גם כל נסיעה שלי באוטו, אני תמיד מנצלת את זה. אנשים יכולים לנסוע באוטו לידי ולראות אותי ככה כמו איזה מוזרה, מחייכת לעצמי בזמן שהמדינה שלנו בוערת, נכון, אבל זה דרך לשמור על עצמנו וזה פשוט עושה נעים לגוף. אז יש כל כך הרבה דברים קטנים שאנחנו יכולות לעזור לעצמנו ולעשות אותן. אגב, אני מדברת על זה המון, כל מי שיש לך חרדות או כל בעיה כזאת או אחרת, בסוף יש לנו אחריות אישית על עצמנו. קצת ללכת לטיפול זה נהדר וזה חשוב, אבל שם לא מתחיל ונגמר הדאגה שלנו לעצמנו. ממש לא, הרי מה זה טיפול? זה שעה אחת מתוך שבוע שלם. מה קורה בכל שער הזמן? אנחנו צריכות לחיות חיים שמטיבים איתנו ועוזרים לנו להתמודד עם החרדות שלנו. זה אומר לצאת כל יום לפחות ל-5-10 דקות תחת השמש. ותודה לאל, אנחנו מדינה של שמש ויש לנו מזל גדול על כך, אגב.
נכון.
לאכול את השוקולד המריר, לחייך לעצמך כל יום 30 שניות, להקיף את עצמך באנשים שעושים לך טוב, לשמוע מוזיקה. אתה יודעת איך מוזיקה משפיעה על הנפש שלנו? בשניות, תחשבי איך מוזיקה יכולה ברגע לעשות לך מצב רוח, עצוב, שמח. יום הזיכרון, את פותחת את הרדיו, את שמעת מוזיקה עצובה.
נכון.
זה ישר משפיח, את ישר מתחברת לתוך האווירה הזאת. אז באותה נשימה, גם אם תשימי לעצמך מוזיקה אחרת בערב בסלון, זה ישפיע, זה ייצור את האווירה שתהיה בבית.
וואו.
אני זורקת כאן המון 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 ידע.
נכון, אני אומרת מזל שזה מוקלט, שאני אוכל אחרי זה לנגן לי את זה בלופים ולהשתמש בזה.
אבל באמת, זה הכל גם נמצא וזמין ונגיש באינסטגרם שלי, הדברים האלה של רק תיקחו ותאמצו ותעזרו לעצמכם להרגיש טוב.
יש השפעה בין התזונה שלנו לבין החרדות. אני זוכרת שבתחילת המלחמה דיברו המון גם על העלייה באישון, שהמון אנשים חזרו לעשן.
נכון.
אני בעצמי.
את בעצמך.
במלחמה, במילואים בעיקר, יצא לי לעשן
המון. המון מילואימניקים חזרו לעשן, נכון.
והתזונה, בואי לא נדבר על זה. אני חזרתי מהמילואים והורדתי את המדים, והבגדים מהארון האזרחי שלי לא עלו עליי. כאילו, אכילה רגשית זה באמת אני.
קודם כל, גם הייתי במילואים. אז נכון. כאילו זה הרבה יותר קשה לשלוט על הדברים, לעשות מילואים, כאילו בטח ובטח אם גם היה לכם את כל התרומות של אוכל כל היום, כאילו. נכון. אז אני אדבר שנייה על מי שהיה בבית. תראי, בהחלט בתקופות האלה אנחנו יותר קשה לנו, ויש לנו את הנטייה הזאת לאכול יותר שטויות וג'אנק וסוכר וכו. אז כן, לאורך זמן, מה זה לאורך זמן? גם את זה. עם כמה ימים, ככה אני זרקתי, מה שנקרא, לתזונה שלי, ואכלתי בולשיט, אני בטוחה שכל אחת מאיתנו וסליחו לי כאן הגברים, אבל גם הם ככל הנראה, ירגישו השפעה של הדבר הזה, אוקיי? לסוכר למשל, יש השפעה מטורפת על המאזן ההורמונלי של הגוף שלנו. עכשיו אני רגע אגיד שחרדות, זה איזושהי תמונה של חוסר איזון הורמונלי, אוקיי? ההורמונים שלנו שולטים בנו בהרבה מאוד צורות, כאילו זה הרבה מעבר לווסת והיריון, אוקיי? גם חרדה קשורה להורמונים, הרבה מאוד פעמים. אז למשל סוכר וג'אנק פוד, זה אחד הדברים המרכזיים שמשבשים את המאזן ההורמונלי בגוף שלנו. עכשיו, אני לא מאמינה בפנאטיות. חשוב מאוד להגיד, פנאטיות בעיניי זה עוד דבר שיכול לעבוד. אז חשוב גם להיות יותר רכות עם עצמנו, בטח בתקופות כאלה קשות, אם בא לנו עכשיו קצת לזרוק, ובתזונה שלנו אנחנו פחות נשקיע בימים הקרובים, בסדר, אין מה לעשות. אז נשתדל להיות יותר בסדר בשינה שלנו, ובמדיטציה שלנו, ובספורט שלנו, כדי לא לחלוטין לצאת מאיזון, אבל בטח ובטח לתזונה יש לגמרי השפעה על זה. כאילו, חד משמעית. אני ממש יודעת שככה, אם עכשיו אני כמה ימים ברצף, הייתי באיזה קרייבים לסוכר, אני יודעת שבאים שאחרי זה אני ארגיש פחות מאוזנת. אבל אני מודעת לזה, אז once אני מודעת לדבר הזה, כשהחוסר איזון יגיע, יהיה לי הרבה יותר קל לקבל אותו. כי אני אבין אותו.
תביני למה הוא
מגיע. אני אבין למה זה קרה, נכון?
יש דברים שמומלץ לאכול לחרדה, שדווקא מסייעים בהתמודדות חרדה.
חרדה. אז קודם כל, אם יש איזה מאכל כך שאת ממש אוהבת, ומזכיח את הילדות או משהו כזה, go for it, זה חלוטין. בכללי, אני חושבת שוואנס אנחנו נכנסות למטבח, ומכינות לנו אוכל שיש לנו שליטה על חומרי הגלם שלו, ואנחנו יודעות מה יש בפנים, גם אם זה אוכל מתוק, גם אם עכשיו אפינו הוגה, אוקיי? אבל יש לנו שליטה על מה שיש בתוכה, אוקיי? יכולנו להחליף את הסוכר הלבן למשל בסילן טבעי, אוקיי? התחושת סיפוק של זה גם תהיה יותר טובה, וגם הגוף שלנו ירגיש הרבה יותר טוב. אז בכלל, הקטע הזה של לבשל לעצמנו ולהכיל לעצמנו את האוכל שמטיב איתנו ובאמת מזין איתנו, יועיל לנו נקודה. ושוב אני מזכירה, בזמן חרדה אמיתית, שוקולד מריר.
שוקולד מריר.
מעל 85% מעודד הפרשה של דופמין וסרטונין בגוף, וזה נהדר.
וואו, אני חושבת שאני צריכה ללכת לקנות עכשיו סטוק של
שוקולד מריר.
לגמרי. זה גם כיף, זה כאילו הכלי הכי כיף להתמודד עם...
שוקולד.
כן,
שוקולד. לגמרי.
עוד משהו שאני רוצה לשאול אותך לגביו, זה לאו דווקא החרדות, אלא יותר הפלשבקים והניתוקים שהמון אנשים חווים לאחרונה. אני אגיד שאני חווה את זה בעצמי. לפעמים בסיטואציה הכי יומיומית ואיזה משהו שגרתי שאני עושה, פתאום יש לי איזה פלשבק מאיזה סרטון שראיתי. כן. ואני ממש מתנתקת. כאילו אני כבר לא נוכחת ברגע בכלל, בכלל, בכלל. גם אם זה רגע קסום. והראש שלי כבר במקום אחר, ואני צריכה לעשות המון עבודה עם המוח שלי כדי לחזור לאותו רגע. אז אם יש לך כלים להתמודדות גם עם הניתוקים האלו.
בטח, בוודאי. אז קודם כל אני גם מכירה את זה. אני זוכרת על הלילות האלה שאני עוצמת עיניים והולכת לישון, וכל מה שאני רואה כשאני עוצמת עיניים זה תמונות מאוד מאוד קשות. ופה בעצם נכנס כל העולם הזה של מדיטציה ומיינדפולנס. אגב, אני בין היתר גם מטפלת מיינדפולנס, לא דיברנו על זה. כן. שרגע, אני ממש רוצה לנרמל את המילים האלה, כי אני חושבת שמדיטציה, יש לה איזה סטיגמה מאוד מאוד רוחנית ונשגבת וקשה להשגה, ומה הקשר אליי ולמדיטציה? אני לא אדם רוחני, למה שאני אעשה את זה? אז בואו שנייה ננרמל את זה, כי מדיטציה ממש לא חייבת להיות, בואי עכשיו נשב בשתיקה, במשך 60 דקות.
בישיבה מזרחית.
ואני, כן, עם הידיים ככה בכזה...
כן, כזה רגע כזה.
צורה של בודה כזה?
כן.
לא. ממש לא. הרעיון מאחורי מדיטציה ומיינדפולנס זה סוג של חדר כושר למוח, אוקיי? בוא ניקח את זה ככה, זה פשוט חדר כושר למוח, אוקיי? זה השריר הכי גדול בגוף שלנו, אם אנחנו נוכל לחדר כושר, עובדות על כל שאר השרירים בגוף שלנו, אז למה לשריר הזה לא? עכשיו, מדיטציה / תרגול מיינדפולנס יכול להיות גם עניין של 5 דקות מהיום שלך, אוקיי? 10 דקות מהיום שלך. זה יכול להיות המון סוגים של מדיטציה, המון סוגים של תרגולים. אני אישית הכי מחוברת לתרגול של סריקת גוף, תרגול מונחה. אז קודם כל, אחד, זה לא בשתיקה, כי אני שומעת הנחיה של מישהי שאומרת לי מה לעשות.
איך את יכולה לשמוע את זה?
ספוטיפיי, יוטיוב, גוגל, פשוט לרשום, אין לי איזה משהו ספציפי שאני עובדת איתו. יש לי את הבן זוג שלי שהרבה פעמים עושה לי את זה בעצמו, כי גם הוא למד מיינדפולנס, אז זה נורא כיף. אבל זה לא יותר מ-10 דקות רבע שעה. ככל שאנחנו מתרגלות את זה יותר, ברגע האמת שאנחנו בניתוק או בפלשבק או ברגע של קושי, יהיה לנו הרבה יותר קל לשלוט על המוח שלנו ולהגיד לו, לא, 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 בוא תחזור לכאן ועכשיו, אוקיי? תרגיל מאוד בסיסי של לחזור לכאן ועכשיו, שאני אוהבת להשתמש בו, להוריד נעליים, שתי כפות רגליים על הקרקע, דריכה, וכל תשומת הלב זה פשוט לכפות הרגליים ולתחושה שלהם על הקרקע. זה מחזיר אותנו לכאן ועכשיו. אני ממש זוכרת שלמדתי מיינדפולנס, ואני חושבת שזה היה התרגול שקיבלנו אחרי השיעור הראשון, והמנחה שלי אמרה לנו, אני רוצה שבאיזשהו שלב של היום תעצרו ותמקדו את כל תשומת הלב שלכם לכפות הרגליים. מתי שבא לכם? צחצוח שיניים בזמן הקפה, במשרד, whatever. ואני עשיתי את זה במקלחת. אני לא אשכח, הדבר הראשון שעבר לי בראש, שככה שמתי את תשומת הלב שלי בכפות הרגליים, זה וואו, כמה רצפה יש מתחתיי. כאילו, כזה. אנחנו כל כך מנותקים, אנחנו כל כך במחשבות כל הזמן, 90% מהזמן אנחנו חושבים על מה יהיה ומה היה.
מרחפים לגמרי.
אנחנו בכלל לא בכאן ועכשיו. ופתאום ההתקרקעות הזאת לרצפה, פשוט מחזיר אותך לאוקיי, אני כאן, אני עם ורד, אני מקליטה עכשיו פודקאסט, כאילו אני בתל אביב, אני פה. זה מאוד עוזר לכל הניתוקים האלה. אני שוב אומרת פה כל מיני דברים קטנים שאפשר לעזר בהם, אבל בסוף הכל זה מתוך העולם שהמדיטציה והמיינדפולנס, גם הנשימות שדיברנו עליהם קודם, זה סוג של מדיטציה. שנייה, לעצור הכל, 5 דקות, ופשוט לנשום. אוקיי? למשל, את עכשיו חווה איזשהו רגע של ניתוק מאוד גדול. מה שיוכל אני צריך לעשות זה, בואי, תניחי את שתי הכפות רגליים שלך על הרצפה. תפרסי אותם. תרגישי את הרצפה מתחתייך, ותתחילי בנשימות עמוקות. תתרגזי בהכנסה של אוויר והוצאת אוויר. הכנסה דרך האף והוצאה דרך הפה. עכשיו, הפעמים הראשונות שאנחנו נעשה את זה, המוח יקפוץ תוך רגע כבר למחשבה, לפלשבק, חזרה לתמונה, חזרה לכותרת ששמענו, שראינו היום. וזה בסדר, לא נבהלים. זה חלק ממדיטציה. המוח קפץ, שמת לב לזה? אוקיי, הכל טוב, שלום וביי, אני חוזרת לנשום עכשיו. ככל שאנחנו מתרגלות את זה יותר ויותר ויותר, השליטה שלנו על החזרה לכאן ועכשיו היא הרבה יותר מהירה והרבה יותר קלה. וזה לא הופך את זה לשום דבר רוחני או קשה להשגה. לא. אם את מאמנת את השרירי בטן שלך בחדר כושר, תאמני את השרירים של המוח שלך. 5 דקות ביום, 10 דקות ביום, בשביל שיהיה לך שליטה. אוקיי? אגב, דבר נוסף שראיתי שמאוד התעצם בתקופה הזאת, זה מחשבות אורדניות. אנשים לא עושים מחשבות על המלחמה, על החטופים, על מה יהיה, על מה היה. כאילו, שוב, אנחנו בכלל לא חיים את הרגע הזה. זה כל כך מלחיץ את הגוף. כאילו, ישר כל...
זה לגיטימי, נגיד, שזה יקרה. המחשבות הטרדוניות.
הכל לגיטימי. לכל, הכל יש מקום. חשוב להבין את זה, אבל גם לכל דבר יש את הדרך שלנו שאנחנו יכולות לעשות, לעזור לעצמנו.
כן. מחשבות לשמור על עצמנו.
כן, לשמור על עצמנו. לגיטימי זה ברור, אבל אל תרים ידיים. כאילו, אל תאפשרי לזה לנהל אותך. תעזרי לעצמך, אוקיי? עכשיו, אני רגע רוצה שנייה להוסיף פה איזה הרע, אני מדברת כאילו נורא בקטע של בוא נמצא את החיובי ובוא נעזור לעצמנו. חלילה, אני לא ככה שוכחת את המלחמה ואת כל מה שכולם עוברים, חס וחלילה, אבל אני כל הזמן אומרת שבסוף אנחנו פה, אנחנו צריכים להישאר חזקים עבור כל מי שמסביב נלחם עבורנו ונמצא שם ואין לו ברירה. נכון. אם אנחנו כאן או נשאר חזקים ונשמור על עצמנו ונהיה כאן לקבל את כולם שהם יחזרו הביתה,
נכון.
מי יחזיק את כל הדבר הזה?
נכון.
ואם אנחנו נראה כל היום חדשות וניכנס לחרדה ולפניקה וניתן למחשבות שלנו לנהל אותנו, גם אנחנו נקרוס. עכשיו, אם הליבה של המדינה הזאת תקרוס, מה יישאר פה?
נכון.
חייבים לשמור על עצמנו ולעזור לעצמנו להיות חזקים כמה שיותר.
אני אגיד שאני זוכרת שראיתי איזשהו ראיון בחדשות.
את ראית חדשות?
ראיתי ראיון בחדשות עם קרובת משפחה של חטוף, שסיפרה שהיא לא רואה חדשות, והיא דווקא נמנעת מדברים כאלו, וגם כזה סיפרה על כל הדברים שהיא עושה, מחזקים אותה ושומרים עליה כדי שהיא תוכל לקום כל בוקר ולעשות הכל כדי שהוא יחזור.
מדהימה.
אז זה אפילו לא רק אנחנו בעורף.
עוד יותר.
אלא כן, זה ממש כל אחד ואחת מאיתנו כדי שנצליח לעשות את כל מה שאנחנו צריכים, בין אם זה לחיים האישיים שלנו ובין אם זה למאמץ המלחמתי.
לגמרי.
אנחנו צריכים להישאר חזקים וחזקות.
וואי, ממש מדויק.
יואו, נעמה.
בלי, מה פשוט לשפוך עלייך עוד מלא
מידע. אני אשמח כל מידע שיש לך. וואו, זה כאילו, עשית לי קודם כל כבר הרבה יותר סדר בראש.
אני אשמחה, איזה כיף.
אחד בהקשר של המדיטציות, אני לא מוצאת עצמי כזה, רגע לנשום, להירגע וזה, היה לי נורא קשה לעשות את זה. היום אולי קצת יותר, כי גם שחררתי, כי בהתחלה נורא תפסתי את זה, כאילו מה עכשיו אני צריכה לעצור ולנשום, וכזה נורא לא הרגיש לי חלק זורם מהיום, זה הרגיש לי כמו משהו מאוד מאוד כפוי ומעולץ שאני צריכה לעשות.
ככה אנשים באמת תפסים את זה בהתחלה, לגמרי, אני הכי מבינה את זה בעולם.
אבל בסוף באמת עם התרגול, מה שאמרת עכשיו זה פתאום חיבר לי מלא נקודות בראש שהיו אצלי כתחושות, ועכשיו אני גם מבינה את הלוגיקה מאחורי הדבר הזה. בסוף עם התרגול זה פשוט, זה כזה כמו fake it till you make it. זה ממש הפך להיות משהו טבעי. אני אגיד גם שבחוויה שלי, הרבה פעמים מצאתי משהו מדיטטיבי בליצור פודקאסט, למשל.
וואו, תקשיבי, כל כך נכון וזה כל כך מדויק. זה ממש נכון, מה רענו למדיטציה? זה פשוט לעשות משהו שיפקס אותנו לכאן ועכשיו. אוקיי, אני באמת קראתי פעם נתון ש-90% מהזמן אנחנו חושבות רק על מה שהיה, חושבות, אני תמיד בלשון נקבה. סלחו לי הגברים.
נעשה.
על מה שהיה ועל מה שיהיה. זה מטורף. אנחנו בכלל לא עוסקים במה שקורה פה. עכשיו, לא משנה, אם את מוצאת עיסוק שגורם לך להיות נוכחת, להיות כאן, אם זה להקליט פודקאסט, אם זה לצבוע מנדלה, אם זה ליצור כלי חרסינה, whatever, מה? מדהים. מדיטציה לא חייבת להיות ישיבה בשתיקה למשך שעה.
כן.
פשוט לא. גם, אגב, זה אפילו יכול להיות תוך, אנשים שעובדים במשרד, תוך כדי היום, מול המחשב שלך, פשוט קרקעית כפות הרגליים על הקרקע, תנשמי, תמשיכי לעבוד, אבל פשוט תרגיעי את הגוף, תרגיעי את הגוף תוך כדי.
טוב, נעמה.
כן.
קודם כל, כל המידע הזה זמין אצלך.
זמין אצלי
לגמרי. באינסטגרם שלך,
נכון.
נעמה גורן.
אקיופנקצ'ר, כן.
ובא לי לשאול אותך את השאלה האחרונה, שאיתה אני מסיימת כל פרק. מה המסר שלך?
וואי, אני חושבת שקצת זרקתי אותו מקודם, אבל בוא נחלל אותו. המסר שלי הוא שלכל אחד, פעם נדבר בלשון זכר ונקבה יחדיו.
בסדר, תרגישי חופשי, פונה לשני המינים.
נכון, אז אני פונה לשני המינים, אני אדבר בלשון נקבה, לא כי אני פמיניסטית, כי זה מה שאני עושה ביום יום שלי, שפשוט לכל אחת מגיע שיהיה לה טוב, מגיע לה להרגיש טוב, אוקיי? עכשיו באמת אנחנו נמצאים במציאות שזה לא פשוט, זה באמת לא פשוט. עוד לפני המלחמה, הקצב חיים שאנחנו חיים בו הוא מטורף. הגירויים, הלחץ, הציפיות, הכל מאוד מאוד, הלילוך מאוד גבוה וזה מאוד מאוד קשה. אנחנו עוצרים, כאילו שוכחים לעצור ולחשוב על עצמנו. רגע, שנייה, טוב לי, לא טוב לי, איפה אני, מי אני? תוסיפי לזה את המלחמה. כל כך קל לנו לאבד את זה, לסבול, לחיות חיים שלא טובים לנו בתוך הדבר הזה. ובא לי להגיד כאילו, אל תוותרו על עצמכם. אל תוותרו על עצמכם. יש המון כלים שאתם יכולים לעשות בעצמכם כדי שיהיה לכם טוב. וזה לא קלישאה. כל מה שאני אומרת כאן זה כי אני חוויתי את זה על בשרי. אני הייתי שם. כמובן זה עדיין בא וקורה לי לפעמים ההתקפי חרדה. אבל יש לי את הכלים לעזור לעצמי. ובחרתי שיהיה לי טוב. ובאמת כל אחת וכל אחד צריך לבחור בדבר הזה.
מהממת שאת. איזה כיף גם לגור שתי קומות מתחתייך וגם להקליט איתך היום.
איזה כיף.
אז נעמה גורן מטפלת ומלמדת רפואה סינית ושכנה מקומה 11. תודה רבה שהגעת היום להקליט.
לך יקירה, הכי כיף בעולם ואיזה כיף שיש נשים כמוך שיוצרות את הדברים הקסומים האלה ונותנות במה לכל המידע הזה שצריך להגיע לכולם.
כפרה עלייך.
כפרה עלייך.
ותודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
תודה רבה.
יאללה ביי.
ביי ביי.